שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למתת במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. היום יש לנו משנה מאוד דומה למשנה שראינו בדף למדהי. בדף למדהי דיברנו על במה יוצאים ידי חובה במצוות מצה, היום נדבר על במה יוצאים ידי חובה במצוות מרור. לגבי זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על סוגי הירקות, בחלק השני נדבר על המצב הפיזי של המרור, ובחלק השלישי על המצב ההלכתי שלו. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה לגבי סוגי הירקות. את החלק הזה נחלק לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון אנחנו נראה את המשנה ושתי ברייתות שמביאות אוסף של ירקות שבהם אפשר לצאת ידי חובה במצוות מרור. הרבה מהדברים שהם מביאים חוזרים אחד על השני, לכן קודם כל נציין את כל רשימת הירקות בבת אחת, ואחרי זה נראה מי אומר מה. אז הדבר הראשון זה חזרת, שהגמרא מסבירה שזה חסה, ובזה אנחנו כוללים גם חזרת יולין וחזרת גלין. אחר כך יש לנו את תמחה, חרחבינה, אולשין, גם אולשין של גינה וגם של שדה. מרור, שלפי הרבה ראשונים כשאנחנו אומרים כאן מרור, הכוונה היא לסוג ירק מסוים. אסווס, צורה, מר, ירואר, עוד מעט נפרט על זה, חרגינין, הרדופין וארקבלים. זאת הרשימה, עכשיו רק נראה מי אומר מה, אז במשנה יש לנו את חזרת, תמחה, חרחבינה, אולשין ומרור. בברייתא הראשונה התנקמה שם מזכיר את מה שהמשנה הזכירה חוץ ממרור, והוא מוסיף חרחלין, בסוגריים הגמרא מביאה את רב יהודה האמורה שאומר שלא רק אולשי גינה אלא גם אולשי שדה. באותה ברייתא רבי מאיר אומר שגם אסווס, טורה ומר ירואר, על זה רבי יוסי מגיב שאסווס וטורה זה בעצם אותו דבר, ומר ירואר זה בעצם לא מילה אחת, אלא שני מילים, מר וירואר, והם שני מילים שמתארים את אותו ירק. זה בברייתא הראשונה. בברייתא השנייה, תנא דבי שמואל, הברייתא שוב חוזרת על ארבעת הדברים מהמשנה, חוץ ממרור, והיא מוסיפה גם חרגינין והרדופנין. רבי יהודה שם מוסיף שהחזרת שם זה גם חזרת יולין וחזרת גלין, ורבי אלה משום רבי אליעזר וגם רבי אליעזר בן יעקב אומר את זה שגם ארקבלים. עד כאן הסעיף הראשון ראינו אוסף של ירקות שבהם אפשר לצאת ידי חובה במרור. בסעיף השני אומרת הגמרא, נכון שהבאנו עכשיו אוסף של ירקות, אבל זה לאו דווקא הם, אלא הם רק דוגמאות, ואיך נדע איזה ירק כן ואיזה לא, אז צריך להסתכל מה המחנה המשותף של כל הירקות שהזכרנו, ולפי זה נדע מה כן ומה לא. אז מה המחנה המשותף? אז קודם כל נעיר בסוגריים שכל הירקות שהזכרנו זה ירקות לא מסוג של עגבנייה ומלפפון, אלא ירקות עליים, כלומר כמו חסה, כוסברה וכו'. זה המחנה המשותף הבסיסי, אבל זה לא מה שהגמרא מזכירה, כנראה רוצה לתת הגדרה יותר מדויקת, לכן מביאה את רבי יוחנן שהוא אומר שכל הירקות שהזכרנו הם מרים, יש להם שרף, כלומר אם חותכים אותם יוצא נוזל לבן, ופניהם מחשיפין, כלומר הם ירוק בהיר ולא ירוק כהה. אז זה המחנה המשותף של הירקות שהזכרנו, ועכשיו יש מחלוקת אמוראים כמה מתוך הגורמים שהזכרנו אנחנו צריכים בשביל להוסיף עוד ירקות לתוך הרשימה. אז בפשטות ודאי שצריך מר, השאלה היא האם צריך גם שרף וגם פניו מחשיפין. רבי יהודה אומר שמספיק שרף, רבי יוחנן בן ברוקה אומר שמספיק פניו מחשיפין, ואחרים אומרים שצריך גם מר, גם שרף וגם פניו מחשיפין, ואומר אבונה שהלכה כאחרים. עד כאן הסעיף השני, בסעיף הראשון הבאנו אוסף של דוגמאות, בסעיף השני אמרנו את העיקרון שלפיו גם אפשר להוסיף עוד ירקות שלא היו ברשימה. הסעיף השלישי שמתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד א', אומר אבינה לרב אחא ברי דרבא, למרות שהבאנו אוסף של דוגמאות שבכולם אפשר לצאת ידי חובה, בכל זאת הכי טוב זה להשתמש בחזרת, כלומר חסה. איך הוא יודע את זה? אז הוא מביא לזה ארבעה מקורות. דבר אחד זה שגם במשנה שלנו וגם בברייתא של שמואל כתוב את חזרת ראשון, אז משמע שזה הכי טוב. דבר שני, גם רבי יושעיה אמר שמצווה בחזרת. דבר שלישי, רבא נתן לזה גם סימן שהרי חזרת כאמור זה חסה, וחסה זה מלשון זה שהשם חס עלינו והוציא אותנו ממצרים. ודבר רביעי זה שדרש רבי יונתן שהמצרים נמשלו לאחד מהתכונות של החסה, שזה שבהתחלה החסה רך ובסוף קשה, כך גם במצרים בהתחלה התנהגו אלינו יפה בצורה רכה ובסוף זה הוביל לשיעבוד. לכן אלה ארבע סיבות שעדיף להשתמש בחסה, למרות שגם בשאר הדברים שהזכרנו יוצאים ידי חובה. זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי שמתחיל בשליש התחתון של עמוד א', הגמרא מערערת על עצם ההנחה שצריך להשתמש בירק. מי אמר? אולי אפשר להשתמש במשהו אחר שהוא מר. כמו מה? אז הגמרא מביאה ארבע הצעות. הצעה אחת זה שנשתמש במשהו מר מהחי, כמו המרה של הדג. הצעה שנייה זה שנשתמש בעץ מר, כמו עץ הירדוף. הצעה השלישית זה שנשתמש בזרעים מרים, כמו הרזיפו, שרשי אומר שמשתמשים בזה לבהמות כסם מוות. והצעה רביעית, גם אם נאמר שבאמת זה המרור שהזכרנו, מי אמר שאפשר הרבה סוגי מרור? אולי יש רק ירק אחד שבו אפשר להשתמש. אלה הצעות שהגמרה מעלה, להרער על עצם ההנחה של סוג המרור שדיברנו עליו, ואת כל ההצעות אלו הבאי דוחה בצורה דומה, ואומר שיש הקש בין מצה לבין מרור. כמו שכתוב, על מצות ומרורים יאכלו, וממילא צריך שהמרור יהיה דומה למצה, וכך הוא דוחה את כל ארבע הצעות. מהחי זה לא יכול להיות, כי צריך כמו מצה שיסויה מגידולי קרקע. מהעץ זה לא יכול להיות, כי צריך כמו מצה שזה סוג של זרעים, כלומר ירקות, עשבים, ולא עץ. הרזיפו זה לא יכול להיות, כי זה צריך להיות דבר שמוגדר כאוכל, כלומר שאפשר לקחת אותו אם היינו רוצים בכסף מעשר שני, כמו שחיטה זה סוג של אוכל. לעומת זאת, הרזיפו, שזה סם המוות של בהמה, זה לא מוגדר כאוכל. ולגבי זה שאולי בכלל צריך רק מין אחד של ירק ולא הרבה מינים, אז כאן יש שני שלבים בתשובה. שלב אחד כתוב בפסוק על מצות ומרורים, משמע לשון רבים, כלומר לפחות שני מינים. שלב שני, כיוון שכבר אמרנו שזה לא רק מין אחד, אז אפשר גם הרבה מינים, כי גם זה כמו מצה. כמו שבמצה אפשר להשתמש בכל חמשת מיני דגן, גם כאן במרור אפשר להשתמש בכל מיני הירקות שעומדים בקריטריונים שהגדרנו. עד כאן השלב הרביעי, ועד כאן עיקר החלק הראשון של השיעור, אבל שש שורות לפני סוף עמוד א', יש לנו עוד סעיף בחלק הזה, שזה סוג של מאמר מוסגר, וזה לגבי כלאיים. מה הקשר כאן לכלאיים? כיוון שאמרנו הרגע שאפשר להשתמש בכל סוגי אותם ירקות למרור, אז ממילא עולה השאלה האם כל אותם סוגי ירקות הם בעצם מין אחד, וממילא אפשר לזרוע אותם צמודים בערוגה אחת, כלומר אין ביניהם כלאיים, או שבכל זאת לגבי כלאיים הם לא נחשבים מין אחד ומותר לזרוע אותם בערוגה אחת, רק אם מקפידים על ההרחקה הרגילה שצריך להקפיד בכל כמה סוגי ירקות, שזה אם יש לי ערוגה של 6x6 טפחים, אז אני יכול לזרוע שם 5 מינים סוגים של ירקות, כל מין בפינה אחת, ועוד מין אחד באמצע. אז האם אותם ירקות של מרור נחשבים מין אחד ואפשר לזרוע יותר צפוף ממה שהרגע הזכרנו, או כמו שהרגע הזכרנו, כמו כל כמה סוגי ירקות. אז לגבי זה אומר אף כך, כל הירקות שהזכרנו, כולם נזרעים בערוגה אחת. עכשיו למה הוא מתכוון? הגמרא מביאה שתי הבנות. לפי הבנה אחת הוא מתכוון שאין בהם כלאיים, לפי הבנה שנייה, אדרבה, הוא מתכוון שיש כלאיים, ואפילו יש סיבה אולי להחמיר דווקא כאן יותר מבשאר כמה מיני ירקות, ולכן הוא מתכוון לומר שאפילו כאן במיני המרור מותר לזרוע אותם בערוגה אחת, אבל רק לפי אותו תנאי שהזכרנו מקודם, כלומר אחד בכל פינה ואחד באמצע. אלה שתי הבנות, שוב לפי ההבנה הראשונה הוא התכוון להקל, לפי השנייה הוא התכוון להחמיר, עכשיו נפרט לגבי כל הבנה. אז לגבי ההבנה הראשונה שהוא התכוון להקל שאין בהם כלאיים, רב דוחה את ההבנה הזאת ממשנה בכלאיים פרק א' משנה ב', שם מביאים אוסף של זוגות, למשל חזרת וחזרת גלין, אולשי גינה ואולשי שדה, וכתוב שם שבתוך כל זוג וזוג, כלומר חזרת עם חזרת גלין למשל, אין כלאיים, אבל משמע שבין הזוגות, כלומר למשל חזרת עם אולשין, יש כלאיים, אז ממילא לא יכול להיות שזה מה שרב אמר שאין ביניהם כלאיים, כי משם משמע שיש. אז את ההבנה הראשונה ברב הדחינו, ואנחנו עוברים להבנה השנייה, שהרב לא בא לחדש שאין כלאיים, אלא הוא התכוון לומר שכאן יש כלאיים כרגיל, כלומר בערוגה של 6 טפחים אפשר אחד בכל פינה ואחד באמצע, כמו כל שאר שני סוגי ירקות, ומה החידוש שלו? שכאן היינו חושבים שאולי צריך להחמיר יותר אפילו מזה, והחידוש שלו זה שלא מחמירים יותר. למה שנחשוב שצריך להחמיר יותר? אז הצעה הראשונה זה שאותה משנה שאומרת את הדין הזה בכלאיים, מתכוונת דווקא לזרעים, אבל אולי בירקות צריך להחמיר יותר, ורב הבא לחדש שגם בירקות זה הדין ולא צריך להחמיר יותר. זאת הצעה הראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה, כי עד רבה אותה משנה מדברת דווקא על ירקות, ואילו בזרעים צריך להחמיר יותר. לכן הצעה השנייה שמה שרב הבא לחדש, זה שהיינו חושבים שאולי בחזרת צריך להחמיר יותר, כמה שמלן שלא צריך. למה שנחשוב שצריך? כי רבי יוסי ברבי חנינה מחמיר בקרוב אחרי שהכלח שלו התקשה שצריך יותר מרחק, אז היינו חושבים שאולי גם בחזרת כשהכלח מתקשה נחמיר יותר, כמה שמלן אומר רבה שלא צריך להחמיר יותר מבשאר ירקות, בניגוד לרבי יוסי ברבי חנינה בקרוב. עד כאן המאמר מוסגר לגבי כלאיים, למסקנה רב אמר שגם בירקות האלו יש כלאיים ואפשר לזרוע אותם בערוגה אחת כמו שזורים את כל הירקות, וזה נכון גם לגבי חזרת. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי באיזה סוגי ירקות אפשר להשתמש במרור, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני. הנושא של החלק השני זה מה צריך להיות המצב הפיזי של המרור כשאוכלים אותו, כשהעיקרון הוא שאנחנו צריכים שיהיה בו עדיין טעם מרירות. לכן אומרת המשנה והברייתא שלא משתמשים במרור שהוא כבוש, שלוק או מבושל, כי אז כבר אין לו טעם מרירות. לגבי מרור שהוא יבש או כבוש, שגם אז יש בו פחות טעם מרירות, אז לגבי יבש אומר רב חיסטה שאם העלים יבשים אז לא משתמשים בהם, כי הם כבר לא מרים, אם הכלח יבש, כאן יש מחלוקת, רבנן בברייתא אומרים שלא, במשנה שלנו ורבי מאיר בברייתא אומרים שכן. עכשיו רק נדגיש שגם רבי מאיר בברייתא וגם במשנה שלנו לא חילקו בין עלים לבין הכלח. מי שחילק זה רב חיסטה, כלומר במשנה וברבי מאיר פשוט כתוב שיבשים זה בסדר. רב חיסטה בא וחידש שזה דווקא בכלח ולא בעלים. עכשיו על זה הגמרא מקשה גם מהניסוח של המשנה וגם מהניסוח של רבי מאיר, שלכאורה כשהם אמרו את זה הם דיברו גם על העלים וגם על הכלח, אבל עונה הגמרא, לא, באמת הם אמרו את זה רק על הכלח, ובכל זאת אפשר להסתדר עם הניסוח גם של המשנה וגם של רבי מאיר. אז זה לגבי יבשים. עכשיו מה קורה אם הם לא ממש יבשים, אלא קצת יבשים, זה נקרא כאן כמושין. לגבי זה יש מחלוקת בין הברייתות. בברייתה שכבר הזכרנו עם מחלוקת רבנן ורבי מאיר, שם שני עמודים שאם הם רק כמושין, אז זה בסדר. אבל הגמרא מביאה ברייתא נוספת ששם יש גם בזה מחלוקת. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר באמת שכן, כמו רבנן ורבי מאיר, אבל תנא קמא שם אומר שגם בכמושין לא יוצאים. עכשיו נעיר בסוגריים שיש מחלוקת בראשונים האם הדיון כאן לגבי כמושין גם כן מדבר על הכלח, אבל בעלים ברור שלפי כולם אפילו כמושים לא, או שבכלח ודאי שכמושין כן, וכל הדיון כאן זה לגבי העלים. בכל אופן עד כאן החלק השני של השיעור לגבי מצב המרור, אמרנו שבכבושין שלוקין ומבושלים לא, לגבי יבשים ולגבי כמושים ראינו מחלוקות. החלק השלישי והאחרון של השיעור זה לגבי מרור שהוא מייסורי אכילה, כמו טבל או דמי. גם כאן בדיוק כמו במשנה בלמדי עמוד א' לגבי מצה, המשנה אומרת שצריך שזה יהיה מדבר שמותר באכילה, ומביאה אוסף של דוגמאות שבהם יש חידוש בזה שזה מותר באכילה ושאפשר להשתמש בזה, כמו דמי, מעשר ראשון שנצלה תרומתו, מעשר שניווה כדי שנפדו. הסברנו את כל זה בדף למדי, לכן הגמרה וגם אנחנו לא נחזור על זה שוב. מה שכן אומר זה שני דברים. דבר אחד שלא כתוב בגמרא זה למה גם כאן במרור, כמו במצה, צריך שזה יהיה מדבר שמותר באכילה. אז אפשר להעלות שתי סיבות. סיבה אחת זה שזה לא יהיה מצווה הבאה בעברה, כמו שרשי אמר בלמדי עמוד ב' למעלה. סיבה שנייה, אומרים התוספות בדף קוף י' עמוד ב', זה שיש היקש, כמו שאמרנו מקודם, בין מרור לבין מצה. ממילא, כמו שבמצה ראינו סיבה מיוחדת למצה, ששם צריך יותר אכילה, כמו שהזכרנו בלמד ה', כי צריך פוטנציאל שהמצה תוכל להיות רק איסור חמץ, תראו שם בלמד ה' עמוד ב', אז אותו דבר נלמד על ידי היקש גם למרור. אז זה דבר אחד, למה צריך שהמרור יהיה מדבר שמותר לאכול אותו? דבר שני שבו נסיים, זה מה לגבי מרור שהוא ממעשר שני טהור בירושלים. כלומר, אם זה מרור ממעשר שני מחוץ לירושלים, שם ודאי שאסור, כי הרי אסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים, אלא צריך לבדות אותו, ואם פדו אותו, אז באמת כמו שראינו כבר במשנה, אין בעיה להשתמש. השאלה כאן זה מה לגבי אם לא פדו אותו, והוא בתוך ירושלים, איפה שמותר לאכול אותו, האם שם אפשר להשתמש בו בתור מרור? עכשיו לגבי אותו מצב במצא, ראינו כבר בדף למדווה ועמוד ב' שיש בזה מחלוקת, שמצד אחד רבי יוסי הגלילי אומר שאי אפשר, כי אמנם בתוך ירושלים זה מותר באכילה, אבל מחוץ לירושלים זה אסור, כי אי אפשר להוציא מעשר שני טהור מירושלים, וממילא כיוון שבמצא כתוב בכל משבותיכם ודורשים שזה צריך להיות ראוי לאכילה בכל משבותיכם ולא רק בירושלים, לכן אסור לפי רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת רבי עקיבא שם חולק ואומר שמותר, כי נכון שכרגע זה מותר רק בתוך ירושלים, אבל יש לו פוטנציאל לאכול גם מחוץ לירושלים, כי אם הוא יטמע, אז כן מותר לפדות אותו ולהוציא אותו מירושלים ולאכול אותו, לכן זה עדיין נכנס תחת ההגדרה של בכל מושבותיכם לפי רבי עקיבא, וזה מותר. זאת המחלוקת שראינו שם לגבי מצה. עכשיו, רמי ברחם המתלבט, מה לגבי מרור? האם לפי רבי יוסי הגלילי שבמצה אוסר, נעשה קש בין מצה למרור, וגם במרור נאסור את זה, או שלא, כיוון שמרור זה רק דרבנן, בניגוד למצה שזה דאורייתא. מה הכוונה שמרור זה רק דרבנן? רשי מביא שני פירושים. הפירוש שאותו הוא דוחה זה שהכוונה היא בזמן הזה שאין קורבן פסח, אז מרור זה רק דרבנן. הפירוש שאותו הוא מקבל זה שגם בזמן המקדש, המעמד של מעשר שני במרור הוא רק דרבנן, כי מדאורייתא אין חיוב תרומות ומעשרות בירקות. ממילא כל המעמד הזה שהוא ראוי לאכילה רק בירושלים זה רק מדרבנן. מדאורייתא אפשר לאכול אותו בכל מקום. ממילא כיוון שמדאורייתא הוא כן נחשב בכל מושבותיכם, אז גם אם נעשה את ההיקש למצא, כיוון שמדאורייתא הוא נחשב בכל מושבותיכם, אז אולי נקל גם לפי רבי יוסי הגלילי שמחמיר במצה. זאת ההתלבטות של רמי ברחמה, האם להחמיר בזה לפי רבי יוסי הגלילי גם במרור או שלא, ובא רבה ומכריע שכן מחמירים. עכשיו בסוגריים נעיר על זה שתי הערות. כשרמי ברחמה שאל את השאלה שלו, הוא מדגיש שכל השאלה היא רק לפי רבי יוסי הגלילי. לפי רבי עקיבא שמקל במצה, ודאי שגם נקל במרור. עכשיו למה הוא אומר שוודאי שנקל במרור? כי כמו שאמרנו, מצה זה דאורייתא ומרור זה רבנן. אז אם במצה דאורייתא מקלים, ודאי שנקל במרור דרבנן. עכשיו זה לכאורה קשה, כי הרי גם בלי שנאמר שזה דרבנן, הרי כל הסיבה להחמיר במרור זה רק בגלל ההיקש למצה. אז אם במצה אתה אומר שזה מותר, אז אין לך שום מקור להחמיר במרור. לכן לא ברור לי למה הוא צריך את הסיבה של דרבנן ודאורייתא, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, על הצד שכן צריך להחמיר, יש הבדל בין הסיבה שרמי בר חמא מביא לבין הסיבה שרבא בסוף מביא. כשרמי בר חמא מעלה את האפשרות שצריך להחמיר גם במרור, הוא אומר את זה כי כל דתקון רבנן כן דאורייתא תקון, כלומר כשרבנן תקנו שיש תרומות ומעשרות גם בירקות, אז ההיקף של הדין הזה הוא כמו ההיקף מדאורייתא, וממילא אם צריך בכל מושבותיכם גם במרור, אז מעשר שני, אפילו שהוא רק מעשר שני מדרבנן, לפי רבי יוסי הגלילי, לא יחשב בכל מושבותיכם. זאת הסיבה שהביא רמי בר חמא. לעומת זאת, משמע שכשרבא בסוף אומר שבאמת צריך להחמיר, הוא לא אומר את זה בגלל הסיבה של כל דתקון רבנן, אלא פשוט בגלל ההיקש. כלומר, גם בלי שתאמר שכל דתקון רבנן כן דאורייתא תקון, סוף סוף, כיוון שיש היקש בין מצה למרור, ובמצה אי אפשר להשתמש בשל מעשר שני, גם במרור אי אפשר להשתמש בשל מעשר שני, ולא מעניין אותי שזה רק מעשר שני דרבנן, בכל מקרה מה שלומדים מההיקש זה את התוצאה הסופית, כמו במצה, גם במרור אי אפשר להשתמש בשל מעשר שני. זאת הערה שנייה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. בחלק הזה ראינו שלמסקנה לפי רבי יוסי הגלילי, גם במרור אי אפשר להשתמש בשל מעשר שני. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על איזה סוגי ירקות אפשר להשתמש בהם כמרור. חילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו במשנה שלנו ובשתי ברייתות אוסף של דוגמאות לירקות שבהם אפשר להשתמש. חזרת, תמחה, חרחבינה, אולשין, מרור וכו'. בסעיף השני אמרנו מה העיקרון של כל הדוגמאות האלו, וזה למסקנה שהם מרים, יש להם שרף ופניהם מחשיפין. בסעיף השלישי אמרנו שלמרות שאפשר להשתמש בכל אלו, בכל זאת הכי טוב זה להשתמש בחסה, והבאנו לזה ארבעה מקורות וסיבות. בסעיף החמישי ראינו מאמר מוסגר, האם הם נחשבים למין אחד של ירקות לגבי כליים, כשלמסקנה הם לא נחשבים למין אחד ויש כליים, ואפשר לזרוע את כולם בערוגה אחת, לפי התנאים שאפשר לזרוע כל שני סוגים של ירקות בערוגה אחת, והחידוש של רב שגם בחזרת זה ככה ולא צריך להחמיר ביותר, כמו שרבי יוסי ברבי חנינה החמיר יותר בקרוב כי הוא קשה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על המצב הפיזי של המרור, אמרנו ששלוק, מבושל וכבוש זה לא טוב, כי כבר אין בזה טעם מרירות. לגבי יבש, רב חיסטה אמר שבעלים לא, בכלח רבנן בברייתא אמרו שלא, במשנה ורבי מאיר בברייתא כתוב שכן. לגבי כמוש, באותה ברייתא גם רבנן וגם רבי מאיר מסכימים שכן, וגם רבי לזר ברבי צדוק בברייתא נוספת, אבל תנקמה בברייתא של רבי לזר אומר שלא. בחלק השלישי ראינו שגם במרור לא משתמשים באיסורי אכילה, כמו שראינו לגבי מצה בדף למדה, וכאן שאלנו כמו בדף למדווה ועמוד ב' מה לגבי מרור שאסור ממעשר שני טהור בירושלים. בדף למדווה ועמוד ב' ראינו שלפי רבי עקיבא זה בסדר, אבל לפי רבי יוסי הגלילי זה לא בסדר, כי זה לא נחשב בכל משוותיכם לדעתו, ורמי בר חמא שאל מה לגבי מרור, האם גם בזה נחמיר בגלל ההיקש למצה או שלא, כי מרור זה רק דרבנן, ורב ענה שגם בזה מחמירים כל טוב.